Dank je. Ik ga beter gaan. תחזרו, נשמח. מה עם התקליט? אתה שותף לחנות? טוב, שלום, שמי גבע מירושלים. זכיתי ללמוד לפני הרבה שנים במכון מאיר, עוד לפני שהיה כנסים לאומיים כאלה, ואחרי זה, זאת אני הגעתי למכון מאיר בגיל 25, אחרי שהייתי מ"פ בצנחנים, והשתחררתי מצה"ל על מנת לא לחזור, ונכנסתי למכון מאיר על מנת לא להישאר במכון מאיר. אבל מתוך הלימוד אז מצאתי את עצמי נשאר עוד ועוד, ואחרי כמה שנים, לפנייתו של מח"ט הצנחנים דאז מופז, אז בהתייעצות עם רבותיי, אז חזרתי לשירות צבאי לעוד כמעט 20 שנה. הנושא שהגדרנו פה לדבר עליו הוא קשור לימים האלה ולתקופה הזאת, עוסק ברוח הלחימה. אני לא יודע אם להגדיר עכשיו דווקא רוח הלחימה של צה"ל או רוח הלחימה של האומה, אבל כדאי לדעת שמלחמה זה עניין לאומי, זה לא עניין צבאי. גם הצבא יש לו מה לעשות שם. המלחמה זה כמובן עניין לאומי, ואפשר לדייק ולומר עוד יותר מזה, מלחמה זה עניין אלוקי. מלחמות אני עשיתי. השם הוא בעל המלחמות. ומתוך כך כמובן שגם יש הרבה מאמצים שאנחנו מבצעים. מלחמה מורכבת מהרבה דברים. ואין ספק שהמגמה האלוקית ועשייתא דשמיא הם, נגיד, מהאבות היסודות של המלחמה והצלחתה. אבל כשאנחנו יורדים אל הארץ ומתחילים לבדוק מהם הרכיבים של מלחמה, אז לא רק אנחנו, עם ישראל, אלא גם הגויים, יודעים להצביע ולומר שיש מרכיב עיקרי ביותר. יש מרכיב עיקרי ביותר בעשייתה של מלחמה, והוא רוח הלחימה. רוח הלחימה, רוח הגייסות, בהקשר שלנו אפשר להגיד רוח האומה בכללה. אתה יכול לבוא עם כלי הנשק הטובים ביותר, אבל אם אין לך רוח, אם אין רצון, אם אין מוטיבציה, שזו מילה לועזית, אז לא יעזור שום דבר. ופה אולי רק ההקדמה, אז אני אנסה לציין כמה מהמרכיבים של רוח הלחימה, כפי שמלמדים בבתי הספר של צה"ל. כשמלמדים את עיקרון המלחמה, רוח הלחימה, אז מה מסבירים שם? מה זה רוח הלחימה? אז צריך לדעת שרוח הלחימה היא מופיעה בהרבה רובדים. יש רובדים יותר חיצוניים, יותר פשוטים, ויש גם רובדים יותר עמוקים. חלק מהרובדים הפשוטים, החיצוניים, הבסיסיים, שהם קשורים ברוח לחימה, זה למשל המפקדים, איכות המפקדים, הקשר בין המפקדים לחיילים. כשמפקד הוא לא מתאים, לא ראוי, לא מחובר לאנשים, לא מעריכים אותו, ואולי אם הוא גם לא, נגיד, לא מקצועי, או חושבים שהוא לא מקצועי, אז זה לכאורה דבר טכני, מקצועי, לא מקצועי. גם זה יכול לפגוע ברוח הלחימה. מפקד יכול להיות מאוד חריזמטי ולהגיד אחריי, אבל אם החבר'ה חושבים שהוא פשוט לא יודע להילחם ולא יודע לתת פקודות נכונות, אז יהיה להם קשה לקום אחר. אז זו הדוגמה למרכיב ברוח הלחימה. יש גם מרכיב של כלי הנשק, ככה מלמדים. אמנם במלחמת ששת הימים ראינו את הצנחנים, לא רק את הצנחנים, נלחמים עם עוזי. עוזי זה רובה אמנם מתוצרת ישראל, ועל זה גאוותנו, אבל זה תת מקלע, כלומר זה נשק לטווחים מאוד מאוד קצרים. וכוחותינו נלחמו עם עוזי כנגד צבאות עם כלי נשק ארוכי טווח, אפילו ברמה של, אפילו הרובים הפשוטים הם בעלי טווח של מאות מטרים, ועוזי עשרות מטרים. לא בדיוק ראינו שזה פגע ברוח הלחימה, אבל עדיין זה באמת מרכיב. אם אדם מקבל נשק לא טוב, או ניתן סתם דוגמה, יש בצהל הוראה שנקראת איפוס נשק. זה משתנה מדי פעם לפעם, אבל פעם אמרו כל שבועיים, כל שלושה שבועות, החייל צריך לאפס את הנשק. הרובים של היום, מי שמאפס אותם, אז חודשים זה מחזיק מעמד. למה לבזבז זמן ותחמושת וכדורים כל פעם כדי לאפס מחדש? הסברתי לחיילים שלי, למפקדים שהכשרתי, שזה מטווח איפוס לאנשים, ולא לנשק. הנשק מאופס, אבל אתה, כשיורים עליך, ואתה צריך להרים את הראש מעל המחסה, להיכנס למצב של סיכון, ולכוון את הנשק, ולדעת שעכשיו אתה הולך כן לפגוע או לא לפגוע, באותו רגע עלול להתגנב לבך הספק, רגע, יפגע או לא יפגע? ואז אתה אומר, כן, נפגע, לפני שנה עשיתי מטווח חיפוש. מי זוכר מה היה לפני שנה? החוויה הזאת של ללכת למטרה ולראות שהכדורים אחד בתוך השני, או עם בול במטרה, זאת חוויה שבונה חלק ממרכיבי רוח הלחימה של הבן אדם. הוא אומר, אני פוגע, אני מסוגל. או בכלל אפשר להרחיב את זה לתחושת מסוגלות. הרבה מהמסעות שאנחנו עושים והריצות, כך אומרים מביני דבר, הם בסופו של דבר יכולים רק להרוס את הבן אדם. ברמה הפשוטה ביותר זה יבלות, עבור לשברי הליכה, קלה בבעיות בגב. אז למה עושים את זה? לתת לאנשים תחושת מסוגלות. בוא תראה עם מה אתה מתמודד, ועד איכן אתה יכול להגיע, ובשעת מבחן תדע, אתה יכול. תדע שאתה מסוגל, כבר עשית את זה. אז כשמטילים עליך פתאום משימות ומטלות מאוד מורכבות, אתה אומר, מה הבעיה? אני יכול. לכן רוח הלחימה תלויה באימונים מאוד מפרכים ומאוד תובעניים, בלי פשרות. ולא פלא שקם כל זעקה, היו כמה חברים שגרו פה באוהל, אולי עדיין גרים שם ליד הכנסת, הם מילואימניקים שהקימו מחאה, לא התאמנו. אני מוכן לכבוש את בין שבל או את מרון הרס, אבל אני רוצה לדעת שאני יכול. איך אני יודע שאני יכול? חייב להתאמן על זה בתנאי קרב כל כך קשים, שבסופו של דבר אני יודע, כן, אני יכול. אז זה גם מרכיב ברוח הלחימה. ויש עוד מרכיבים, יותר בעומק. למשל, שוב מילה לועזית, הקונצנזוס, או דעת הקהל. האם המלחמה נחשבת ראויה, נחשבת צודקת, או לא? היה לי חייל בצנחנים, לימים היה מפה בגבעתי, ואחר כך נהרג במערב בלבנון. ביותו חייל בלבנון בשלג, בחור מקיבוץ אנחרות, בחור ממש משכמו ומעלה, אבל מאוד קשוב, לא אבל, ומאוד קשוב להלכי הרוח, באמת בשלב של שנותיו האחרונות, הוא כבר הסתובב בתרמיל שלו עם אורות התשובה ואורות, לא שם כיפה, אבל גם לא הוריד את הכובע בית מהראש. בכל אופן, בשלג הוא כתב כמה מכתבי מחאה לחברים שלו בקיבוץ, בתנועה הקיבוצית, על כל המחאות וכל הרע שהם עשו בעורף נגד המלחמה בשלג. הוא אומר, אנחנו נלחמים פה מול אויב, וחלק מהכוח שלנו להתמודד אי שם בלבנון, זה אנחנו שואבים מהאווירה הכללית שם, שם בעורף, בבית, מאוד משפיע. אז זה גם דבר שנכנס בתור מרכיבי רוח הלחימה, לא תמיד בהשפעת המפקד, אבל כן בהשפעת האומה. יכול מנהיג האומה לומר דברים בזמן מלחמה, וראינו דברים כאלה גם לאחרונה, לומר דברים שבעקבותיהם יגידו לו המפקדים והחיילים מהשטח, אתה הורס לנו את הרוח. עם הדברים שלך אנחנו לא נוכל להמשיך להילחם. טוב, אני פה לא רוצה להרחיב יותר מדי, אלא רק לתת מבוא. אז זה סוגיית רוח הלחימה. היה לי פעם איזה רעיון להמציא איזה פטנט כזה, איזה נשק כזה, שיכול להביא ביטוי כמשל משהו מרוח הלחימה. פורסם שהצבא הסורי, אחרי הרבה לבטים, הצטייד באמצעי מיוחד בטנקים, שמצפצף, נותן הזעקה בתוך הטנק, ברגע שהטנק מקבל קרן לייזר. כי הרי טנק ישראלי, לפני שהוא יורה פגז, הוא מודד את הטווח אל המטרה. איך הוא מודד את הטווח? עם קרן לייזר. אז הטנק של הסורים, ברגע שהוא ירגיש קרן לייזר, הוא ייתן התראה לצוות פנימה. הרבה זמן הם לא הצטיידו בזה, והחשש מובן. מה קורה לצוות טנק כשהוא שומע זמזום בפנים שאומר לו במילים ברורות, בכל השפות, עוד רגע יורים עליך? אז אמרתי, בוא ניקח צוות של שלושה חבר'ה עם אקדח לייזר, יתחבו באיזה עץ או באיזה שיח, ופשוט ידפדפו על הטנקים הסורים. יש מקומות שאפשר לראות הרבה טנקים בפריסה רחבה. ועכשיו באמת תעמוד למבחן שאלת רוח הלחימה הסורית. האם החבר'ה בתוך הטנק, כשהם שומעים את הזמזום, הם אומרים, קדימה, ממשיכים, או אחורה פנה, או החוץ הקפוץ, או בוא נראה. טוב, אני אומר עוד פעם, זו הקדמה חלקית מאוד על קצה המזלג, אבל ראוי להדגיש, רוח הלחימה מרכיב מאוד משמעותי ביכולתו של צבא לפעול. בלי רוח לחימה אין כלום. אז אתה יכול להעמיד את הטנקים בתערוכה, אף אחד לא היה מסתחמושת ואף אחד לא ייסע. אם אין רוח לחימה אין כלום, אתה רואה, הכל זה בסוף תמהיל. וכמו שאמרתי קודם, רוח לחימה, הכוונה של האומה. כי רוח לחימה כוללת את הבתים שמחנכים את הילדים ואת בתי הספר. היה פעם מפקד בבה"ד 1 שבכל טקס סוף קורס צינים עשה בדיקה מאיזה בית ספר יש פה הכי הרבה בוגרים. והיה מזמין את מנהל הבית ספר להשתתף כאורח כבוד בטקס, כדי להביע הערכה לבית ספר שבונה הרבה קצינים. כלומר, גם בתי ספר משפיעים, וגם בתעשייה, האם אנשים, כמה הם נותנים, הרי הרבה גברים בחזית, אז מה עושה העורף? ובהקשר של עם ישראל, אז היהדות בכל העולם, בתפוצות וכו' וכו'. עכשיו נדלג רגע, כמו שהתורה לוקחת אותנו לפעמים, אל פרשת בלעם ובלק. אני מניח שקציני מודיעין אוהבים את הפרשה הזאת. פתאום, בקורות עם ישראל, פתאום התורה מספרת לנו מה קורה שם, מעבר לגבעה, אצל האויב. בואו נסתכל רגע גם אנחנו, מה קורה מעבר לגבעה. השאלה על איזה גבעה אני מדבר, מאחורי איזה גבעה נסתכל. יש גבעות בנגב. פעם גנבו לי את הרכב הצבאי בנגב ועשיתי מרדפים אחריו, אז גיליתי שמאחורי כל גבעה בנגב יש רכבים שרופים שכל מיני תושבי נגב גנבו ובסוף גם שרפו. אז יש גם אויב מאחורי ממש הגבעות הכי קרובות. יש אויב מאחורי גבעות נישאות שם מעבר לגבול הלבנון. אבל אם נשאל את עצמנו, מי באמת האויב? מי האויב שלנו בתקופה הזאת? מול מי אנחנו נלחמים? אז אני מניח שצריך לראות את מי שואלים. יכול להיות שתושבי סדרות, אולי יש פה נציגים, הזדמנות לאחל להם ברכה והצלחה, ושיזכו להתרחב ימה, בעיקר ימה, עד שפת הים מסדרות, בואכה עזה. אז יכול להיות שמבחינתם, אם תשאל אותם עכשיו מי האויב, הם יצביעו על היורי הקסאמים בעזה. יכול להיות שאם נשאל לתושבי מזרעית בצפון ועד נגיד קו חיפה או הקריות, אז יצביעו על חיזבאללה בלבנון. אבל מי האויב? אם נשאל את מפקד חיל אוויר, ראיתי פעם מפה של מפקד חיל אוויר, כמעט אתה לא רואה את ארץ ישראל שם. זה, יש שם גם בצד, בפינה, רואים את ארץ ישראל עם כמה חיצים אדומים, קטנים כאלה, שזה מבטא מתקפה של הסורים והעיראקים, אני לא יודע מי. זה אצלם באיזה פינה. המפה של מפקד חיל אוויר, היא מתעניינת הרבה יותר באיראן מאשר, מאשר פה בגבולות הקרובים. אז אם נשאל אותו, יכול להיות שנשמע ממנו תשובה, איראן זה האויב. אבל אני מסתכל רגע בעיניים של אהבה ואמונה, של כנס בנייני האומה, ראש השנה תשס"ז, מי האויב, אז אין מנוס מלשים לב, שאנחנו נמצאים, אני אומר היום, אבל זה לא רק היום, זה כבר כמה עשורים, שאנחנו נמצאים במלחמת עולם. מלחמת עולם. אנחנו היום במלחמת עולם. מלחמת עולם על ירושלים. אמנם צריך לדעת שכל מלחמות העולם קשורות בישראל, והרב קוק, שבמלחמת העולם הראשונה איכשהו נשאר תקוע שם באירופה, אז יש לו אגרות שהוא חש את פעמי גאולת ישראל מנצנצים מתוך הסדרים החדשים שריבונו של עולם מכניס לתוך העולם. אז גם מלחמת העולם הראשונה קשורה בישראל, ובאמת הולידה את הוועידות שאחרי זה קראו לבית, הבית הלאומי ליהודים. מלחמת העולם השנייה ודאי קשורה בישראל, אבל עכשיו מלחמת העולם הזאת היא על ישראל, היא מלחמת עולם על ירושלים, ואין כאן המקום להרחיב, זה נושא להרצאה בפני עצמה. אבל אני, על רגל אחת, מי לא רואה את זה? אני מניח שכל אחד שם לב שבפוליטיקה העולמית, בפוליטיקה העולמית פשוט כולם נגדנו. פעם מישהו אמר לי שמיקרונזיה היא בעד, אבל אז שמעתי מישהו שמכיר את המיקרונזים, מדובר באיזה אי קטן, 50,000 איש, וגם לא בטוח שהם בעד, אבל אני מוכן לקבל שהם בעד, זה בהחלט יכול להיות מעודד. אבל בסך הכל, המערכת העולמית היא קשורה במלחמה על ירושלים, על לב העולם. אני רק לאחרונה הייתי באיזה שליחות, סירות נפש אמיתית, של שבועיים בחול, ונסעתי בניו יורק שם עם איזה נהג מונית, היינו תקועים בפקק, וראיתי שזה ייקח זמן, אז אמרתי לדבר איתו. הוא הגיע מאפריקה לאמריקה, ודנתי איתו בשאלה החשובה, מי לדעתו צריך להיות מנהיג העולם. הוא מגנה, אם אני זוכר נכון. ולפני 4 חודשים הביא את המשפחה גם לאמריקה, כי שם יש פרנסה. זאת אומרת, הוא אוהב את גנה, אבל פרנסה. אז אמרתי לו, מי מנהיג את העולם? לא הבין, עוד פעם שאלתי, הסברתי. באיזשהו שלב הוא הבין, אבל הוא לא ידע מה לענות. אז אמרתי לו, מה לא שמעת? לפני 30 שנה בוש הודיע שאמריקה היא מנהיגת העולם. מה דעתך על זה? שאלתי אותו. התחיל לגמגם. אז אמרתי לו, תראה, כיוון שאמריקה היא דמוקרטיה, ואני מניח שהיא מאמינה בדמוקרטיה, אז לפחות אני יכול להגיד לך שאני מישראל לא זוכר שאצלנו פיזרו קלפיות לבחור את מנהיגי העולם. אני לא הצבעתי. אתה הצבעת? שאלתי אותו. לא הצביע. אמרתי לו, אז מה פתאום אמריקה מנהיגת העולם? מי הצביע באדם? לא, זה לא הצבע. הם הכריזו על הנהגת העולם בזכות שני דברים, כסף ונשק. כסף ונשק. אמרתי לו, האם זה נראה לך המוטיבים שזה צריך להיות מנהיג העולם? מנהיג, זה מי שנותן את הכיוון והחזון והמגמה. הוא אומר לי, למה, יש לך הצעה אחרת? אמרתי לו, כן. אני מכיר עם אחר, שמה שהוא רוצה להוביל את העולם זה שלום, זה חסד, זה אהבת האדם כולו, אהבת הבריות, עזרה, לעשות טוב. הוא אומר לי, מי זה העם הזה? אמרתי לו, עם ישראל. הוא אומר לי, מה, בתקשורת אומרים שעם ישראל הוא כל הזמן עושה מלחמות. אמרתי לו, מה זה עושה מלחמות? כל הזמן קמים עלינו לחלותנו, אז אנחנו משיבים מלחמה, אנחנו לא פריירים. אבל החזון שלנו, התפילות שלנו, לזה הבנו לעולם, ללמד את העולם. ואמרתי לו שכבר הנהגנו פעם את העולם בימי שלמה. הוא מאוד, מאוד התלהב מהעניין הזה. הוא אמר לי שהפכתי לו את כל המבט, כל התמונה. אחרי זה באחת הטיסות ישב לידי סטודנט איראני שגר במוסקווה. מה זה, בא עורב אצל הזרזיר או משהו כזה. וגם דיברתי איתו על הסוגיה הזאת, 7 מצוות בני נוח. הוא גם אמרתי לו שהפכתי לו את התמונה. אגב, רק סיפור, לא קשור נושא הרצאה, אבל כשסיפרתי על זה למישהו באנגליה, אז הוא אמר לי שהוא קורא, העיתון שהוא קורא זה העיתון האיראני. למה הוא קורא את העיתון האיראני? שאלתי אותו, מה, אין לך ג'ויש כזה, ולא יודע את כל השמות, כן, מג'רוזלם פוסט, ג'ויש וויק, כן, לא יודע מה, מה אתה קורא דווקא את העיתון האיראני? אז הוא אומר, שמע, שאני קורא את העיתונים הישראלים והיהודיים, אתה רק נכנס לדיכאון בזה, הוא אומר לך, בלבנון לא הצליחו, ולא היה אוכל האלה, ולא פה לא היה מים, ופה פירקו ופה עשו. אתה קורא את העיתון האיראני, היהודים שולטים בעולם, כל הכסף אצל היהודים, כל הכוח זה היהודים, כל הזה. אומר לי, הוא קורא עיתון איראני והוא מבסוט כל השבוע. עכשיו נחזור למלחמת העולם. העולם הזה עבר לפני 58 שנה, אולי אפשר למשוך את זה כבר מהרצל, 100 שנה, אולי מאז הגרא, 150 שנה, ואולי מאז הבית יוסף, שזה כבר 400 שנה. העולם הזה עובר תהליך אלוקי של השתלת לב חדש. לב חדש מושתל בעולם הזה, מדינת ישראל הולכת וקמה, והנה לפני 58 שנה קמה. קמה גם נהיית. ועם ישראל מתקבץ לארצו, לב העמים, או כמו שהרב קוק קורא לנו, עם עולם. בדרך כלל העם זה העם עם עצמו, עם הגבולות פה, עם עולם. העם עולם קם פה, לב העמים, לב חדש בעולם. האם הגוף החולה הזה, החולה במלחמות ובסמים ובכסף ונשק, האם הגוף הזה מעוניין בלב חדש? האם הוא מעוניין שיזרימו לאורכה ולתרבויותיו אנרגיה חדשה, רוח חדשה, שמדברת על שלום וחסד ואחוות עמים בשם ישראל ושבע מצוות בני נוח? לא. התשובה היא לא. סימן קריאה. העולם הזה, כמו שהוא בנוי היום, לא רוצה את הלב החדש הזה. והוא קמים עלינו לחלותינו. מי ממש בנשק? מי לא יורה, לא לוחץ על הדק, אלא מספק את הנשק? אין במזרח התיכון אפילו כלי אחד ערבי. רק הקסאמים עכשיו, זה יכול להיות שזה ייצור, היום הודיעו ברדיו, שמעתי בבוקר, שזה, הקסאמים זה צינורות השקיה שגנבו מהקיבוצים בנגב. אז בואו נאמר שזה נשק חצי ישראלי וחצי, באמת נשק ערבי. אבל חוץ מזה, כל הצבאות פה, כל המומחים, כל הטנקים, כל המטוסים, כל הרובים, כל התחמושת, הכל אירופה. אירופה ואמריקה. הכל זה המערב. כי המערב לא רוצה לב חדש. בייחוד המערב לא רוצה לב חדש. אלא מה, במקום להילחם ישירות, אז הוא משסה בנו את הערבים. אז העולם נגדנו. אבל אם אתם חושבים שהעולם נגדנו רק בפוליטיקה, ורק בתקשורת העולמית, ורק בהספקת נשק לערבים, אז לא. כשעושים מלחמה בעולם, הם יודעים לעשות מלחמה. אנחנו, יש לנו ממש מוכנות עצומה למסירות נפש, וברוך השם, באמת צבא מיוחד וגיבור, בעל מלחמות ובעל ניצחונות. אבל ממש ידיעת המלחמה על בוריה כתרבות, כמדע, זה אין בארץ ישראל. אצלנו אין אקדמיות לצבא. עשיו הוא על חרבו חי, והוא גם אוהב את זה, והוא גם מומחה בזה. עמי עשיו, בראשם גרמניה, אמריקה, הם המומחים הבאמת גדולים, רוסיה, אנגליה, צרפת, הם כולם ממש מומחים למלחמות. וכשהם עושים מלחמה ברמה המערכתית, האסטרטגית, אתם יודעים, ברמה הטקטית, כיתה נגד כיתה, אז התפקיד של הכיתה שלנו זה להרוג, אם אפשר, כל אחד מהכיתה שממולנו. עד כדי כך שבסוף תרגיל בצהל, אני מדבר על חיר, אבל גם בשריון זה ככה, בסוף תרגיל חיר, פעם שמעתי אחד עשה סיכום תרגיל, שלח חייל, אסף את כל המטרות שהיו בשטח שלא חטפו כדור, הביא אותם לסיכום, הושיב את המטרות האלה על הבמה, ואמר, הבאתי איתי את תכירו, מוחמד, מוסטפה, אבו עלי, לא יודע מה, אלה ישבו אצלנו בשטח, כל אלה נשארו בריאים, ואל תשאלו מה הם עשו לנו, כלומר, לא הרגשנו, כי הם מקרטון, אבל ניסה להסביר להם שצריך להרוג את האויב, בלי חוכמות. אבל כשאתה מדבר על רמה אסטרטגית של מדינות וכו', אתה לא הורג את כולם, אתה מייתר את מרכזי הכובד. מה הם מרכזי הכובד שאם תפגע בהם, אתה בעצם מנטרל את כל המערכה הגדולה הזאת. כמו שאמריקאים הלכו לעיראק ואמרו, מרכז הכובד שם זה התקשורת. סדאם חוסיין אל הגנרלים, הגנרלים אל המפקדי אוגדות, הם פשוט תקפו את כל התקשורת בבת אחת, ו... פוררו שם את כל הצבא לרסיסים, כי אין פקודות, אין דיווחים, אין קשר, אף אחד לא יודע מה שאני רוצה. אז זה מרכז כובד שיכול לפורר מערכת שלמה. אריק שרון מוטט את הצבא המצרי, מלחמת יום כיפור, בלי להרוג כל ערבי וכל טנק בארמיה השנייה המצרית. הוא פשוט הבין שמרכז הכובד שלהם זה ההספקה, זה צירי ההספקה מעבר לתעלת סואץ, סגר אותם, כיתר אותם, זהו, בזה זה נגמר. כשהעולם המערבי מחליט לעשות מלחמה על ירושלים, אז הוא מנתח מהם מרכזי הכובד של עם ישראל. אני אזכיר פה שלושה, ונרחיב אחד לפי נושא השיחה. שלוש מרכזי הכובד המרכזיים שמאפיינים בעם ישראל הם, אני לא יודע, לעשות סדר בהם. אחד זה התורה והאמונה. התורה והאמונה. אני לא חושב שיש חשש באירופה מהתורה המכונה אצלנו חרדית. אותה תורה ששרדה 2000 שנה בגלות, שחז"ל קוראים לה דלת אמות של הלכה, דלת אמות תורת הפרט, כן? והלכה, הסידור היותר חיצוני, דתי, תורני של החיים. לא מזה הם חוששים, כי 2000 שנה היינו בגלות ככה, זה לא, אלא חוששים מתורת הגאולה. הם יודעים לאפיין בדיוק איפה ממוקדת, איפה נמצאת התורה המסוכנת במרכאות, כן? שאותה הבא צריך לפגוע. אני ראיתי, יש כל מיני קבוצות שפועלות פה בארץ עם שליחות לחדור אל הציבור הדתי-לאומי, לחדור להתנחלויות, לחדור למערכות החינוך האלה, ולהכניס כל מיני תפיסות של דמוקרטיה, עולם אחד, כפר גלובלי, הומניזם וכו' וכו'. כמובן רשום שם בכתב המינוי, כל זה צריך להיות בסודיות, אסור לדעת שכסף אירופאי עומד מאחורי הדברים האלה. אבל זה רק דוגמה קטנה, זה גם כן נושא להרצאה בפני עצמה. כלומר, האמונה, תורת הרב קוק וסעיפיה. אני מניח שבמפת המטרות הבינלאומית, גם מכון מאיר מסומן וגם הכנס הזה מסומן כיעד, כבעיה. נושא שני, אחדות האומה. מצב שעם ישראל נהיה עם אחד, ככה מופיע בישעיהו, בפירוש רש"י, גורם לעמים, אנחנו אומרים בשיר המעלות, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הרבה שנים חשבתי שהגויים שרים את זה. הגדיל השם לעשות עם אלה, אנחנו הרי שרים את שיר המעלות, אז יאמרו בגויים. אז תמיד נדמה לי שהגויים ישירו את זה מתוך תהילה לישראל. אבל רש"י בישעיהו שם אומר, אם אני לא טועה, נונזיים, לא, מ"א, אומר שכשהגויים רואים את יד השם על ישראל לטובה, וכשרואים את עם ישראל מאוחד, מה הם עושים? יש שם פסוק, אני לא זוכר אותו בעל פה, ניתנה שכם, הם קמים עלינו למלחמה. הם מתאחדים למלחמה נגדנו. אחדות האומה הישראלית היא מרכז כובד. נושא שלישי, נשמע כביכול יותר מצומצם, נקרא הבית היהודי. מושג ש2000 שנה שמו יצא לפנינו בכל העולם. בדורות האחרונים זה עוד יותר מובהק, כשהעולם האירופאי הולך הבית האירופאי הולך ומתרסק לגירושים, לחד הורים, למשפחות חד ילדיות ומטה. יש עלייה שלילית בהרבה מדינות, עלייה, זאת אומרת, ילודה, צמיחה שלילית. הבית היהודי. איך פוגעים בבית היהודי? השיטה האירופאית הבדוקה זה השיטה הנוצרית, שיטת ההשוויה, כל אנפין שווין. כמה שהרב מסביר שהנצרות והכורחות והכנות זה מהלך אחד. הכל שווה, הכל אותו דבר. כל העמים אותו דבר, אין דבר כזה עם ישראל, כל השקורך אמר, לא משה, לא כהונה, הכל אותו דבר. ומבחינתם גברים נשים, הכל אותו דבר. נעשה מאנשים גם גברים, ובעולם שכולם גברים, זה עולם שבו בתים מתפרקים, ילודה יורדת, גם אם יש ילודה אין אמא בבית, זה הורס. כשאתה משפחתי נהרס, הכל הרוס. זהו, אלה שלושה יעדים מרכזיים. אני עכשיו מטפל בשני שבהם, שהוא אחדות האומה. כמו שנושא השיחה אומר, מה הקשר בין אהבת חינם ובין רוח הלחימה? אז צריך לדעת שכל מה שאמרתי בהתחלה על רוח הלחימה, אז תדעו לכם שיש בעם ישראל פלא. זה פלא שאני לא יודע אם מישהו יודע להסביר אותו, אני לא יודע להסביר אותו. הוא פלא. הוא קשור במילים פליות. נשמה, סגולה, גאולה, כל דודי דופק. יש כל מיני מילות פלא כאלה שמלוות את עם ישראל. תראו, במלחמה האחרונה קם נסראללה ושלח, לפני שהוא התחיל, שלח איגרת. האיגרת הזאת יצאה לכל המדינות הערביות מסביב, ושם הוא כתב את הדברים הבאים. מדינת ישראל לא יודעת מה היא רוצה מעצמה, לא יודעת את גבולותיה, לא יודעת את יהודה. עם ישראל משוסע ומפוצל, ולכן זה הזמן לבוא להתקפה. תצטרפו אליי למלחמה רבתי. אגב, אני לא יכול להגיד שהם הגיבו בשלילה. כלומר, אני לא חושב שהמערכה בלבנון הייתה זבנג וגמרנו. זה, להערכתי, יותר אפשר לקרוא לה מערכה ראשונה. אמנם אנחנו לא באים להתפלל על מלחמות, אבל גם שמעתם את חכם גדול שמה שגם אסור להתפלל שלא תהיינה מלחמות, כי זאת התקופה, זאת הגאולה. בכל אופן, זה מה שהוא כתב. ולאור זה, כיוון שלפחות הוא מאמין במה שהוא, זה התמונה שהוא רואה. לא נעשה פה הצבעה כרגע, אבל סתם תחשבו גם מה דעתכם על דבריו. צודק, לא צודק. איך ההבחנה שלו? המודיעין של נסראללה לא מבזבז זמן שטחי לספור טנקים, מטוסים, טייסים, טילים, גיחות. הוא מבין שלא בזה, לא בזה עסקינה. הוא עוסק ישירות בסוגיה של רוח הלחימה, רוח האומה. מה המצב של עם ישראל? וזה מה שהוא ראה. תמונת הרנטגן של נסראללה, זאת היא. מישהו יכול לחלוק עליו? תמונה נכונה. בעקבות התמונה הנכונה של נסראללה, הוא נתן פקודה, יורים טילים, חוטפים חיילים, והוא יצא מהנחה שזה יביא את התוצאות המקוות מבחינתו, שחרור אלפי אסירים, זה יביא כבוד גדול לחיזבאללה בתוך הארץ, ממילא חיזבאללה יתפוס אחריות על החמאס, אולי גם יקבל חלקים מהגליל. לך תדע עד איפה העם הזה, העם שלנו, ילך לקראתו לפי הניתוח שלו. וכמו שמדווחים היום, אז נסראללה הוא באלם. גם אני באלם. זאת אומרת, יש לנו המון תלונות, לא היה אוכל, לא היה מים, כן, לא, התחילו, מאוחר, מוקדם, חיל אוויר, לא, יש הרבה תלונות. אבל קודם כל שימו לב לפלא שקרה פה. פלא ראשון ברמת ממשלת ישראל. נסראללה יצר גרף שמתחיל ברבין זיכרונו לברכה וברק וגרף ראשי ממשלה ואריק שרון. כלומר, גרף של גנרלים עזי נפש, למודי מלחמה, גיבורי ישראל, שמול שני קסמים ושלושה חטופים שוכבים על הרצפה ומבטרים על הכל. אז הוא אמר שראש הממשלה הנוכחי, שלא עטור בעיתורי גנרלים, זה בוודאי, זאת אומרת, זה מה שהוא חשב, זה בוודאי הכל יהיה פתוח בפניו עד ירושלים. איזה פלא. קמה ממשלת ישראל ואומרת, עד כאן מלחמה. אמרו לי שתוך 4 ימים חיל אוויר השמיד את כל המטרות שהמודיעין נתן לו, ואחרי זה המשיך הלאה. כלומר, 4 ימים הם הפציצו, אז כל המטרות כבר נגמרו תוך 4 ימים, ואחרי זה עוד קדשו ועוד קדשו ועוד עשו ועוד פה ועוד שם. מה קורה פה? נסראללה באלם. אנחנו לא תמיד שמים לב, אבל זה באמת איזה פלא. והצבא והמילואים ניקים עוד פעם כמו בחומת מגן. תראו, בחומת מגן, הערכת המצב של המתכ"ל, לא יודע מי זוכר כבר, חומת מגן, זה, פה כל שנה זה דורות עוברים, אבל לפני לא, ממש לא מזמן היה חומת מגן, ואני לא יודע אם מישהו זוכר מה היה לפני חומת מגן. לפני חומת מגן, המצב היה אין ייאוש בעולם כלל, אבל יש ביטוי כזה כלאחר ייאוש. המצב היה מאוד מסובך. הסכמים בתוך לב המדינה. לא יודע אם אתם זוכרים את המושג קו A. הרב בן אילון, שלמדתי אצלו כשהוא היה רם פה במכון מאיר, אז הוא רושם קו A, א' י' עם גרשיים, כלומר ארץ ישראל. אבל עשו קו A, והייתה הרגשה שקו A זה חומת ברזל, כלומר מאחוריה, פעם כתבתי זה חוברת לחימה על שטח בנוי, איזה מחת, הבאתי למחת שייתן לי הערות, הוא דחף את החוברת, אמר לי, חבל על הזמן, חבל על הזמן. אמרתי לו, מה חבל הזמן? הוא אומר לי, תשמע, ב-15 שנה הבאות, צה"ל לא ילחם אפילו בקצה של שכונה. אל תתעסק עם... אין לכם מה להתעסק עם לחימה בשטח בנוי. זה היה כמה חודשים לפני חומת מגיע. המילואימניקים שכבר באו לאימונים, אז אמרו להם, תעשו הכל, רק לא... אין מה להתאמן בשטח בנוי. האויב זה הסורים, המצרים, אבל פה בארץ ישראל, זהו, כבר גר זאב עם כבש. ובקיצור, והיו מרד של מילואימניקים, אלה לא מקבלים ביטוח, אלה לא מקבלים פה, זה נסע לחול, זה גדוד היה בא לאימון, לא מדבר עם יחד, לאימון, 60% גיוס, אולי 70%, כל השאר או בחול או במבחנים באוניברסיטה, או חולים או לא רוצים או לא יכולים, זה היה המצב. אמרו שבחומת מגן, אמר המטכ"ל, אם אני מגייס אנשים שיבואו לכבוש את יהודה ושומרון מחדש, זה מה שהיה בחומת מגן, ולבטל את כל אוסלו, שאז בתקשורת זה היה כאילו, זהו, כבר הגיע השלום, אז אמרו ככה, אם מגד יביא 40% גיוס מהגדוד שלו לדבר כזה מסובך, זה צלש הרמטכ"ל, זה כנראה מגד חריזמטי. והכריזו על גיוס חומת מגן. רק בחטיבה שהלכה לג'נין, שהתפרסמה אחרי זה עם הרבה הרוגים שם בסמטה, חטיבת מילואים, הגיוס שלה פה קרוב לירושלים, אזור המעלה, הגיעו 130%. לא היה דבר כזה בקורות צהל, אפילו בששת הימים לא היה דבר. מה זה 130%? 100%, כולם באו, ועוד 30%, כל מיני חבר'ה שמרתו כמה שערות לבנות, הכניסו את הקרס, ישרו את הגב, אמרו, מה הוצאתם אותי? אני קשיר. באו גם כן. המחת אמר להם, חבר'ה, ממש מרגש, תודה רבה, אבל מי שעולה לנגמשים שייכנס, והשאר הביתה. אז אמרו לי שקצת דחפו, בכל זאת נחמדים, אז קצת דחפו, נדחסו לתוך הנגמשים, וכל השאר מה לעשות? מה זה הביתה? ג'נין זה לא רחוק. לקחו את הפרייבט, נסו לג'נין עם הפרייבט. 130%. אנשים, יש סיפורים שאנשים מחול, מטוס הראשון, הלכו, אבא חולה, זה פה, הגיעו. וישר למסירות נפש, בתוך הרחובות, בתוך הסמטאות. אותו דבר קרה עכשיו, יש מלחמה בלבנון. לבנון, שרק עכשיו שנים הסבירו לנו, שסוף סוף יצאנו. בתקשורת, המילה הביצה הלבנונית, זה כבר נהיה כל כך ביצתי, שאתה כבר תובע רק במילים האלה, הביצה הלבנונית. הביצה והביצה ולבנון. לבנון נתפס כקללה, היציאה נתפסה כברכה, 6 שנים של שקט. בלבלו אותנו לגמרי. אבל פתאום, כולם באים, עוד פעם, למעלה מ-100% גיוס. אנשים אומרים, לא היה להם, פגשתי פה מילואימניקים באוהל הזה, אחד אומר לי, קצין, אומר לי, קצין בסיירת, מילואים, אומר לי, הוא קיבל נשק, לא היה רצועה. אמרתי, בטח לא היה רצועה. הצבא מתכנן שכשהוא מגייס, זה משהו נורמלי, מדברים על ניצחונות עם ישראל, אז יש גם מוזיקה. באמת הם נראים לי קצת, צריכים להיות יותר שמחים. לא היה לו רצועה לנשק. אמרתי לו, בטח שלא היה רצועה לנשק. הצבא בונה על זה שכשהוא מגייס, אז מה-100% יבואו נגיד 80%. אבל כשבאים 5-30%, אז מישהו לקח את הרצועה, מה תעשה? יש נסראללה, אני חושב שהוא מופתע מהתוצאות, אבל יש עוד דבר מפתיע שזה בכלל הוא לא יודע. שיש לו, לא רוצה להגיד דברים שלא נשמעים טוב, אבל אפשר להגיד, יש לו זכויות מסוימות. כלומר, הוא המעורר. יש מצבים שריבונו של עולם מביא לנו כל מיני מעוררים, כמובן שאנחנו מתפללים שלא למעוררים האלה נזדקק. ועל זה יש לי מה לומר פה לציבור היקר גם שהגיע. כלומר, ודאי שכדאי שנתעורר בעצמנו. אבל לא רק שהוא, לא רק שהוא חשב שהתפקיד שלו בעולם זה לתקוף אותנו, הכל הפוך על הפוך. בעצם כל השליחות שלו הייתה לעורר אותנו, והוא עשה את זה, פשוט עשה את זה בגדול. אני חושב שעם ישראל היום זה לא עם ישראל שהיה לפני. נסראללה פירק את כל הקונספציות. עכשיו זה שלב ההלם. ואני חושב שאם הכנס, אם אנשים באו, אני רואה כמה אנשים פה בפוזה של להתבשם הגענו. אז מי שהגיע פה להתבשם, אז הוא לא מבין לאן הוא הגיע. אני חושב שהכנס הזה, כל עניינו זה להתחמש. כן? זה כמו חייל שבא לימח, לוקח את החגור. באולם הזה מנחה מיד אחרי השיעור. ככה ביקשו שנודיע. כמו שאדם בא לימח, מה הוא עושה בימח? לוקח את החגות, המחסניות, התחמושת, בתקווה שנותנים לו, והוא יוצא לקרב. פה כנס אהבה ואמונה זה כנס התחמשות, ולא כנס התחזקות ולא התעוררות. זה כבר עשינו בשנים שעברו. עכשיו מי שבא אינו בא להתחמש. אז טוב, זה היה רמוז גר, נחזור לענייננו. אני רק רוצה להבהיר דבר אחד שהוא פלא. עם ישראל, ככה כותב הרב קוק באיגרת, זה עם אחד. ואומר הרב קוק, יש שני סוגי טיפשים. יש טיפשים שמאיימים לפלג את עם ישראל, לפצל אותו, לחלק אותו. אי אפשר, זה אחד. אתם יודעים שאת הציפור לא בתר, בברית בין הבתרים, מי זה הציפור? יש אומרים שהציפור זה כנגד עשיו, כנגד רומא, כנגד תרבות המערב. היום מי שמוביל את הרומאיות זה איך שהרב צבי יהודה קורא לזה, עם הרייקה. אז זה אומר שבמר"ל מופיע שהדעה הזאת שהציפור לא חילק אותה, שזה כנגד תרבות המערב, מדובר על תרבות שהיא כל כך קטנה, כל כך חסרת כל תוכן, אין שום תוכן, כלום. אין בזה כדי חלוקה, אתה לא יכול לחלק את זה לעוד שתיים, זה המינימום של המינימום. ויש דרך שאומרת שהציפור לא בתר זה כנגד ישראל. למה? כי ישראל הם אחד, לא, אין חלוקה בישראל, עם ישראל הוא עם אחד. ואומר רב קוק, הסוג השני של הטיפשים זה אלה שנבלים מאלה שמאיימים לחלק. אתם תראו בתקשורת, באקדמיה, בגיבוי כספים מאירופה, עובדים חזק מאוד על העניין הזה. שסעים בחברה, לא מכיר את הציבור פה, אבל אולי יש פה אנשים בעבודה דוקטורט. אם אתה רוצה לקבל מלגות אירופאיות, תכתוב משהו על שסעים. שסעים במכון מאיר. תמציא לך משהו עם שסעים, אתה מקבל על זה מלגה מאירופה. יש אינטרס עולמי שנכתוב עבודות ונדבר, ובתקשורת ובמאמרים ובפה, כמה העם הזה הוא כביכול מחולק. כשאנחנו הולכים לצבא, מה אנחנו רואים? רואים דבר פלא. הצבא בנוי מיחידות. גם המילה יחידה, יחידה זה יחידה, יחידה אחת. מה זה יחידה? יחידה אחת. אז אתה רואה ביחידות של צה"ל דבר פלא. ובמיוחד אחרי העלייה מאתיופיה, שהתחלנו להכניס ליחידה גם חיילים שצבע האור שלהם הוא ממש, ממש מצבע חדש. פעם היו עולי צפון אפריקה, אחרי זה מתימן, עכשיו מאתיופיה, ממש צבע אחר. אתה מתקרב קרוב קרוב, אתה רואה את העיניים, כולם אחים. כולנו בני איש אחד אנחנו. וכולם, היום, במדינת ישראל של היום, עם כל הבעיות של החינוך והתקשורת הזה, מוכנים למסור את הנפש, ממש אחד על השני. תדעו לכם שלא עולה על הדעת, שאם נופל נגיד פצוע באיזה מקום, נופל פצוע, ויש ירי. האם עולה על הדעת שהמפקד עכשיו רגע הרים משקפת, כי הוא קרא מאמר על שסעים, כן? אז הוא מרים משקפת, ואז הוא אומר, הקיבוצניק נפצע. חבר'ה, בואו, תבואו, שני קיבוצניקים, החבר שלכם שם פצוע, תוציאו אותו. או הסדרניק, קח את הג'יפ, שם מהר לפלוגה שנייה שם הסדרניקים, תביא לי איזה ארבעה שיביאו אותה, זה. איזה הדבר הזה? לא עולה על הדעת. עם אחד. עם אחד לגמרי. בדמי חיי, עד לרמה של מסירות נפש מוחלטת. מי הראשון שראה את זה? מי זה הנסראללה הראשון, או בין הראשונים? פרעה. פרעה. אמר פרו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. רב ועצום. בעצם כל השיעור מבוסס על האור החיים הקדוש, מה שהוא אומר שם. עם בני ישראל רב ועצום ממנו. מה זה רב ועצום? הרי מצרים היא המעצמה העולמית של אז. ועם ישראל, גוי מקרב גוי, בתוכם. עבדים, 70 נפש ירדו אבותינו, נכון שהתעצמו, אבל רב ועצום ממנו. אומר אור החיים הקדוש, עצום זה מלשון עוצמה. עוצמה, לא אי אפשר פה להרחיב הכל, אבל גם עוצמה, מה שמלמדים בצהל, עוצמה זה מכפלה של רכיבים. זה לא עוד חייל ועוד חייל ועוד חייל, ועוד טנק ועוד טנק ועוד טנק. כמה עוצמה? 30 טנקים, 30 חיילים. זה לא עוצמה. עוצמה זה מכפלה של הרבה מאוד דברים. זה גם תראו לכם שיש טנקים ואין פגזים. אז יש עוצמה או אין עוצמה? אם רכיב אחד הוא אפס, הכל אפס. מה, טנקים בלי תחמושת? מה תעשה איתם? טנקים בלי נהג. נהג, אבל אין מפקד, או הכוונת לא מאופסת. כל רכיב פה. אבל יש גם מרכיבי עוצמה כמו רוח לחימה. ויש מרכיבי עוצמה כמו לחידות. אומר אור החיים הקדוש, מה פרעה ראה? פרעה ראה שבעם ישראל הם כל כך מלוכדים, עד שיש מוכנות מלאה של כל אחד למסור את נפשו למען השני. חוץ משני אנשים, נכון, היו שניים שרבו שם. התורה מספרת עליהם, הם יוצאי הדופן. כמו שאצלנו היה פעם אירוע עם מדחת יוסוף, כולם בטח זוכרים את השם. זוכרים? הפצוע שלא פונה. אנחנו פה 60 שנות מלחמה, יצא מדחת יוסוף מן הכלל, ללמד על כל הכלל. בסדר, פצוע אחד לא פונה, זה גם בושה, אבל... אבל זה היוצא דופן. אומר אור החיים הקדוש, פרעה ראה שהעם הזה הם מאוחדים אחדות גמורה, עד למסירות נפש מלאה של איש על אחיו. אחים, כמו שאומרים בגולני, או כל צהל היום אימץ את הביטוי הזה, אחים. כל אחד קורא לאחיו אחי, ובאמת אחים. אז אומר אור החיים הקדוש, ודבר זה ידוע ומובן לאורחי מלחמה. או במילים שלנו לגנרלים, מי שמתעסק במלחמות, הוא מבין מה זה העוצמה הזאת של עם אחד, אחד. זה, אין, זה מעל הכל. אני חושב שמכפלת העוצמה העיקרית ברוח הלחימה זה באמת שני רכיבים עיקריים. הרוח של האנשים, האומץ שלהם, והשני זה האחדות. אם יהיו לנו ערימת אמיצים, אבל כל אחד אמיץ לעצמו, ואין את הלחידות, אני לא חושב שאפשר לבנות ככה, לא מדינה ולא צבא. מאיפה נביא את הלכידות? מאיפה נביא את הלכידות במדינה שבה התקשורת והחינוך והאקדמיה ובית המשפט עובדים ימים כלילות לפורר ולפצל ועולים כאלה ואחרים? מאיפה נביא את זה? אז אני בא א' להרגיע אותנו. לא צריך להביא את זה, זה פה. זה אומר הרב קוק, כל מי שמדמה לפצל את עם ישראל, הוא מהטיפשים, זה עם אחד. סליחות, סליחות מפורש. כתוב שם, שומר ישראל, שמור שארית ישראל. הפסקה הבאה, שומר עם אחד, גוי אחד. אחרי זה, עם קדוש. מי עם קדוש? תסתכל בהתחלה, ישראל. מי עם אחד? איזה... תסתכל, ישראל. עם ישראל, עם אחד, עם קדוש. מי שחושב אחרת, שיצא. לא ראוי להיכנס לאולם הזה בכלל. כי בפתח כתוב שזה כנס של אמונה. אלה יסודות האמונה והאהבה שלנו. עם ישראל, עם אחד, עם קדוש. ובאמת, אנחנו עם אחד. רמת החשיפה של האחד הזה, היא לא רק בתנאים קשים. תראו, כל מי שחי היום בארץ ישראל קיבל על עצמו החלטה שביסודה עומדת תכונה אחת מרכזית שקוראים לה אהבת חינם. הרצון להיות ביחד. מה זה אהבת חינם? זה מושג לא פשוט, אבל מה זה שנאת חינם? שונא זה מהמילה שונה. כן, שונא שונה. מה ששונה, אתה שונא. אהבה זה הפך מזה, אהבה זה ראיית האחד, המאחד, המשותף, זה אהבה. אהבה זה אחד, בגימטריה זה בזה 13. אהבה זה אחד. אהבה זה לא אני אוהב אותו. אהבה זה אותה מציאות ששנינו אחד. מה זה אהבת חינם? מה זה שנאת חינם? שונא אותו סתם, בלי סיבה. שונא אותו, אותו, ככה. אל תשאל אותי למה. חינם. לא רוצה להביא לך סיבות. שונא בעצם. מה זה אהבת חינם? אוהב אותו. למה? הכי טוב שאין לך תשובה. אם יש לך תשובה, נו, זה עוד לא אהבת חינם. הוא אח שלי, הוא שכן שלי, הוא בן דוד שלי, הוא בשיעור שלי, הוא חברותה שלי. לא. אני לא מזלזל בזה, זה גם אהבה חשובה. אבל אם אין לך שום סיבה, אבל אתה רוצה לחיות איתו ביחד, עם אחד, בארץ אחת, אתה מוכן להילחם איתו ביחד. הוא מוכן למסור את נפשו, אתה למסור את נפשך עליו, ואתה לא יודע למה. אני עם כיפה גדולה, הוא עם כיפה קטנה, או מאוד קטנה, שלא רואים אותה. אני מההורים שלי מאשכנז, הוא מספרד. אני מהעולה חדש, הוא עולה ותיק. אני מהקיבוץ, הוא מהעיר, הכל שונה. תמיד ידענו שכל שני יהודים בארץ זה לפחות שלוש דעות. אז הוא יש לו איזה שתי דעות שונות משלי. והאמת שכשאני שומע את הדעות שלו, הדבר הראשון שבא לי זה לתת לו איזה סתירה, אגרוף, בעיטה, לא יודע, איזה דעות נוראיות. אבל אני אוהב אותו. אהבת חינם. אומר רב קוק, זה הגלות שהייתה בשנאת חינם, הגאולה הזאת היא גאולה שתהיה באהבת חינם. או נהפוך רגע את הסדר, כיוון שאנחנו בעיצומה של הגאולה. הרב קוק הכריז על התחלת הגאולה כבר בהרצל שם, בקונגרסים, ועוד קודם, הגאון מבילנה. אז התחלת הגאולה היא כבר הרבה אחרינו, אבל אנחנו, ודאי מאז הקמת המדינה, בעיצומה של הגאולה. במילים אחרות אנחנו בעיצומה של אהבת חינם. ומי שלא רואה את זה, אז צריך לבוא לעוד כמה שיעורים במכון מאיר, או בעוד כמה מקומות. אנחנו בעיצומה של תקופת אהבת חינם. ברגעים הלא קלים האלה, הנה יושב פה יוסף מנתניה, אנחנו מנסים להפעיל בנתניה את המהלך של פנים אל פנים. יש בנתניה גורדי שחקים מלאי משפחות, שכולם שבת ושלום בית וילדים, תורה, אחלה. אתה אומר להם, צאו מהבית, תלכו לאחים שלכם מעבר לכביש, להוציא לפועל את אהבת חינם, לחשוף את זה, צלצל אליי יוסף, זה כזה, אומר, שמה, לא זזים, לא הולך, לא יוצאים, לא זה. באמצע המלחמה הזאת של הצפון, אני אקבל טלפון ממנו, אומר לי, שמה, אתה לא יודע מה קורה פה. הפנים אל פנים מסתער עלינו. כי באמת פנים אל פנים זה צו השעה, זה ריבונו של עולם הוליך את המהלך הזה. אז אם אנחנו לא נוסעים לצפון, זה יש לו דף יוימי, זה אין לו כרגע דלק, זה רחוק, זה קרוב, זה הילד, זה האישה, זה הבלבל, כל אחד עם התירוצים שלו. טוב, אתם לא נוסעים לצפון? יבוא הצפון אליכם. אצלנו בשכונה, הרופא המרכזי של השכונה, משפחה מהצפון, לא דתייה, חודש אצלו בבית. פנים אל פנים. אני הלכתי באחד הפעולות של פנים אל פנים, תנו לי רגע לציץ בשעון, לראות מה המצב. מתקרבים לסיום. יצאתי לאחד ממבצעי הפנים אל פנים, הגענו באזור סביון שם, שכונה בתים גדולים וחצר גדולה וזה, דפקנו על הדלת של הבית, לקח אותי הבן, אמר בוא ניקח אותך לאבא, מאחורי הבית יש בריכה מאוד גדולה והכל עם עץ, זה, ומאחורי הבריכה יש בית מעץ ושם האבא, ואנחנו דופקים שם בדלת, יהודי שגילו בערך כגיל המדינה, קצת פחות. אז הוא אומר, למה באתם? אמרתי לו, פנים אל פנים, באים להיפגש, לדבר, למה באתם דווקא לפה? אמרתי לו, הולכים בכל מקום. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה לדבר. על מה אתה רוצה לדבר? האמת שאני לא יודע מה אני רוצה לדבר. על כל מה שאתה רוצה. הוא אומר לי, אנשים תמיד בפנים פנים שואלים, על מה נדבר? איזה נושא לאחים? אני אומר לחבר, משהו אצלכם לא נורמלי. אח שלכם, לא ראיתם אותו 20 שנה. נגיד, יגידו לכם, בא בטיסה, 8 בערב נוחת, אחיך 20 שנה לא ראית אותו. אתה רץ לבית מדרש, מכין איזה נושא לדבר איתו? דבר ראשון רץ, שני חיבוקים, שלוש נשיקות, ספרדים, אשכנזים, לחיצת יד, ומה העניינים, איפה היית, איך קוראים לך, איפה הילדים, אז זה, טוב. אז הוא אומר לי, תגיד, אתה היית נגד ההתנתקות? אנחנו בדלת. אני אומר לו, כן. ואז הוא מתיח בי דברים מאוד קשים. אז אין לנו מה לדבר.
אתם הורסים את המדינה, אתם אלימים, אתם... הוא אמר לי 6 פעמים, אנחנו לא אותו עם. אתם יש לכם רבנים, יש לכם... אנחנו לא אותו עם. אין לנו מה לדבר. וגם אני רוצה ערב שקט ואל תפריעו לי. אמרתי לו, תשמע, לא באנו להפריע, רק רציתי לספר לך שהקמנו פה ארגון, פנים אל פנים, חשוב לדבר. ואמרתי לו שהייתי בצבא כמה שנים. איפה היית, איפה פה, שם? שאלתי גם אותו. הוא נובמבר 6-890. אמרתי לו, גם אני נובמבר 6-890. טוב, הוא 10 שנים לפניי. הוא 66. טוב, היה איזה רגע שהחלפנו מאיפה אתה, מאיפה אתה. ואז הוא שאל, היה איתי בחור ישיבה שהצטרף אליי, אז אני הצטרפתי לה, ואתה נכון, אז הוא שאל אותו, ואיפה אתה שרתת? הוא אומר לו, לא שרתתי, למה לומד? איפה לומד? בישיבה. אתם בישיבות, הבנים שלי בצבא. הוא היה מאוד, מאוד סוער. בקיצור, תוך 15 דקות הבנו שהמצב הוא חינם. אין על מה לאהוב. אנחנו לא אותו עם, ההוא מתגייס, זה לא מתגייס, זה פה, זה שם, אלימים, הורסים את המדינה. חינם. והוא אמר שהוא רוצה ערב שקט ולא להפריע לו וזה, אז טוב, הוא, לפחות להגנתו, התלמיד ישיבה אמר, כן, אני לא הייתי בצבא, אבל הוא אותו הורה, הוא היה קצין, אז איכשהו זה קצת התאזן. והוא אומר, אני מבקש שתלכו. והוא נוזף בבן שלו, בפנינו, למרבה הנימוס והנחמדות, אומר לבן שלו, מה הבאת אותם אליי? וזה לפנינו, הוא אומר. טוב, אז זה שהייתי איתו, הוא היה באלם. אני לוחץ את היד למערך, כלומר לבעל הבית, ואני אומר לו, טוב, אנחנו הולכים, אם רק תרשה לי שאלה אחת. מה השאלה? אמרתי לו, תגיד, אם אני חלילה פצוע בשדה מוקשים, האם אתה מוכן להסתכן לחלץ אותי? אז יש עדים, זאת אומרת, זה אני והתלמיד והבן שלו, אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אם אמרת כן, אנחנו חייבים לדבר. הוא אומר לי, עזוב אותך מכל הדמגוגיות, אני ותיק בארץ, מכיר את הכל, תודה רבה, הלכנו. אמרתי לזה שאיתי, אל תהיה בלחץ. הבן אדם הזה, הלילה הזה הוא לא ישן אותו דבר. כל הזמן הוא אמר שהוא לא רוצה להתרגז, והיה נחמד. הוא תקף אותך שלא מתגייס, אני כן. דבר שלישי, הוא אמר שאנחנו לא אותו עם, והוא מוכן... למסור את נפשו עליי, אז בכל זאת, הוא תמיד היה מוכן, אבל לא יודע אם הוא פעם אמר את זה. עברו איזה 2-3 שבועות, צלצלתי אליו, 1-4-4, זה מצאתי את הטלפון. שלום, דבר גבע. מי זה גבע? אתה שהיית אצלנו, כן. מה אתה רוצה, אומר לי. אמרתי לו, אני רוצה לדבר. אומר לי, מה אתה רוצה לדבר? אמרתי לו, תראה, כיוון שאנחנו אותו עם, אז אני רוצה לדבר מה זה העם הזה. הוא אומר לי, תראה, חביבי, הוא אומר לי, אני אין לי זמן לדבר, אני עסוק, צריך לפרנס משפחה, אני עובד. אתה יודע מה? בשבילך יש לי זמן. שבת. אתה רוצה לדבר? שבת. אמרתי לו, מצוין, תבוא אלינו לשבת. נראה, לא נראה, וזה נגמרה השיחה. צלצלתי לה ביום 5 אחרי זה, נו, אתה בא לשבת? לא, הוא טיול ג'יפים בנגב. יום 5 אחרי זה, נו, מה עם שבת? לא, פעם טיול ג'יפים בנגב המערבי. אמרתי, אולי אני אגיד לו שיש שם את החבר'ה מעצמונה שעברו ליתד באזור שם, יבול, מצרים. לא אמרתי לו. עכשיו, משיחת טלפון לשיחת טלפון, אחרי זה לא הייתי בועד, לא זה, עברו זה 4 שבועות, עוד פעם התקשרתי לו, שלום, מדבר גבע. גבע? אהלן, אהלן. לא האמנתי מה שאני שומע. אמרתי לו, מה עם שבת? לא, בדיוק יהיו גשמים וכל מיני דברים. לא נראה לו. אותה שבת, זה היה שבוע לפני עמונה, דפיקות בדלת, 13:00, הבן אדם הופיע. ישב אצלנו סעודה שנייה, 3 שעות. הנה, דודי פה גם היה בסעודה הזו. לא משנה, הוא רוב הזמן הוא דיבר. הוא בא עם עוד אחת שאמרה לו, תגיד, מה, אתה לא באת לשמוע את גבע? אבל הוא היה צריך לשפוך ו... טוב, מאז עברו עוד כמה שיחות וזה... כל הסיפור רציתי לספר רק בקצרה, להגיד לנו שאנחנו... צריכים, איך כתוב בסליחות, טוב מעט בכוונה, מהרבה בלי כוונה. אני אומר לכם, חברים, אם נקרא רק את 3 השורות האלה, שבסוף הסליחות, ישר נדלג לסוף. יש כאלה קונים ספר, דבר ראשון, קוראים את 2 עמודים האחרונים, או גם במאמר, לראות מה אומר בסוף. אז סוף הסליחות. עם ישראל, עם אחד, עם קדוש. בואו נתחיל מזה. בוא נתחיל מלעכל פנימה את מה שאנחנו אומרים בתפילה. אנחנו עם אחד, ממש אחד, מלא אהבת חינם. ממילא רוח הלחימה הישראלית היא באופן טבעי בסיסי מהגבוהות בעולם. באמת אין תופעה כזאת בכל העולם של מין צבא כזה, שהוא כולו מלא אחדות, לכידות, נחישות, רוח לחימה כל כך חזם. מאיפה היא באה? היא באה משומר ישראל. היא באה מסגולת הנשמה הישראלית שהיא אחת באמת. כל התביעה מאיתנו, אגב גם עם קדוש, לכאורה כולנו יכולים עכשיו ללכת הביתה, להכין כבר עכשיו את הצ'ון של שבת, ללכת לישון בשבת, להגיד מצוין, זה עם קדוש, זה עם אחד, אז זה איש תחת גפנות תחתינו. תודה רבה, גאולה שלמה. אז זה לא מדויק. ודאי שכל דבר שתמון בסגולתנו, אנחנו מצווים להוציא אותו לפועל. לעובדה או לשומרה שברא אלוקים לעשות, צריך את זה להוציא לפועל. ממילא מה שנשאר לי פה ב-2-3 דקות האחרונות, זה לעודד את כל הציבור הקדוש פה להצטרף, כל אחד במקומו, כיכולתו, לצו השעה והתקופה. אנחנו קוראים לו פנים אל פנים, אפשר להמציא איזה שם שרוצים, זה לא משנה. אבל שאומר שאנשים בעלי תורה, יראת שמיים, אמונה, צריכים היום להעיר באלף, להעיר בעין את עצמם, ולהעיר באלף את זולתם. לדפוק בדלת, לפגוש בעבודה, לפגוש ברחוב, ולהתחיל לחבר את עם ישראל אל עצמו ואל רוחו. כי אין ספק שמכפלת העוצמה שתהיה לצבא הזה, למדינה הזאת בכלל, לביטחון הלאומי הישראלי, כשנהיה מודעים למה שאנחנו. היום עשינו מלחמה בלבנון, תראו באמת בלבנון, אני מניח שזה עניין של בין 10-20 יום לחימה מסודרת, ואין חיזבאללה על מפת כדור הארץ. התחלנו את הלחימה הזאת אולי ביום האחרון, ואז מיד עצרו את זה. אבל אנחנו מסוגלים. אלא מה? עם ישראל צריך להתרומם אל הלרצות. ומתי נרצה להילחם? כשנדע עד כמה אנחנו צודקים. עם